אם יסגירו אותם ברוחם, רק בתוך חוג לאומם. אבל האומה, שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידאלים נאצלים אוניברסליים, שהכללתם עולה עד מרומי עד, עד מקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו, הינם המטבע הראשי של צביון ישראל, עם לבדד ואור גויים יחד. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. התמיעה של רוחות מפלגתיות, שכל ענייניהן הם מחיה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, רק כפי מה שהעין הקצרה, הכבושה בחומר בוער, מתנודד לכל תאווה ארעית, תוכל להתרומם אליו, מכשילה היא את כוחו. על כן לא תדום כנסת ישראל מזמרתה הפנימית. בכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי, תמתק את מרירותו ותאגד האומה כולה עם כל דרישותיה. ומריח העדנים העליונים שלה ישובו החיים המפלגתיים גם הם, להיות מודבעים באותה הצורה החביבה, שיש בה טוב ונשגב. לא רק כך הוא מלחמת בשר, והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי, אשר יספיק לחדור בכל האומה, בצורה מתוקנת, המלאה אמון של אחים, לא רק בביטויים ריקים, אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע, המרכז את החיים ודרישותיהם, וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח, לא יוליד עוד דלות ומסתמה. כי אם עושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לעם. כן. הסעיף המיוחד הזה עוסק ביחס שבין חומר ורוח, בין מעשה ורוח, בעמים בכלל ובישראל בפרט. וכמובן בסוף הרב מתייחס למצב העכשווי. המצב שהעם מתמלא מפלגות שטוענות שהן חפצות בטובת האומה, והן לא כל כך מתרוממות להבין בכלל מה הם הצרכים האמיתיים של האומה. לכן הן לא כל כך מצליחות כמובן. אבל בואו נתחיל מן הדברים הכלליים, אחר כך נגיע לדברים היותר עכשוויים. הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. יש ביניהם יחס. מה הוא מתכוון רוח? מה הכוונה ברוח? רוחניות. לזה הוא מתכוון. רוח מיוחד, רוחניות מיוחדת, נשמה, דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אדם גדול חייב להיות בעל מעשים גדולים. זה הולך ביחד. לא ייתכן שמי שבעל רוח גדולה יסתפק במשחק ילדים. זה לא עובד ביחד. חייב להיות איזשהו יחס נכון, ישר, בין מדרגת הרוח שעומדת להתגלות לבין המעשים המגלים את אותה רוח. זה דבר פשוט. מצפים מחכם שהמעשים שלו יהיו שונים מאדם שאינו חכם. מצפים מאומה בעלת רוח גדולה, נשמה גדולה, שהיא תגלה את רוחה במעשים כלליים, ציבוריים, שונים מאשר אומה קטנה, שרוחה קטן ברוח האדם. זה בוודאי חייב להיות ייחוס. זה פשוט. כמו שמבקשים שאדם מבוגר, מעשיו יהיו שונים ממעשיו של ילד קטן. כי באדם מבוגר יש רוח אחר. על כן, מתוך זה, רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל יחד עם זה, אתה צריך לדעת, לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. זאת אומרת שהמעשים הם מגלים רק חלק מהרוח. ברור שתמיד עולם הרוח הוא הרבה יותר גדול, רחב, שלם מעולם המעשה. צריכים להיות מעשים שמתאימים לרוח. אבל זה ידוע שהרוח, אדם בעל הרבה יותר מחשבות ממעשים, כידוע. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נתבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידאלים ולהשפעה קיבוצית. דיברנו עד עכשיו, מהרוח אל המעשה, עכשיו אנחנו מדברים מן המעשה אל הרוח. כלומר, יש מעשים שמצפים שיתגלו אצל כל אדם, או אצל כל עם, מעשים מסוימים. אבל לא תמיד המעשים הנדרשים מורגשים לכל לב. ישנם מעשים שרק סוג מסוים של בן אדם מרגיש שהוא מחויב בהם, שהוא צריך לעשות אותם. למרות שכולם היו אמורים. נכון. כולם היו אמורים לעזור כשמישהו נמצא במצוקה. נכון, כולם היו אמורים לעזור כשמישהו נמצא במצוקה. אבל עובדה שזה לא ככה. יפה. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כאן הרב כמובן מרמז לפסוק בקהלת, ואלוהים עשה את האדם ישר, והיינו מצפים שכל אדם ישר בטבעו, כמובן, מתוך זה התנהגותו תהיה בהתאם. אבל זה לא קורה. יש הרבה מכשולים. יש לפעמים פשוט חוסר הרגשה. אז מה עושים כדי בכל זאת לעורר את המעשים האלה? כבר הם צריכים לאידאלים ולהשפעה קיבוצית. כאן הרב אומר שצריכים שני דברים. כשאתה רואה שהמעשים מתבקשים אינם מופיעים, אז יש שני דברים שצריכים לעשות. אחד, לחזק את האידאלים, כי כנראה שהאידאלים אינם מספיק גדולים, אז הם לא מספיקים לדחוף את האדם למעשים הישרים. האידאה של החיים לא מספיק מצוירת בנפשו של האדם הפרטי או הכללי. והדבר השני, אומר הרב, צריך לחזק את ההשפעה הקיבוצית. מה זה ההשפעה הקיבוצית? הכוונה לחזק את המרקם החברתי. כי כידוע, באדם הפרטי יש הרבה חולשות. ואם אתה רוצה שאדם יעשה את המעשה הנכון, הרבה פעמים זה תלוי בסביבה, זה תלוי בחברה, זה תלוי במה שמסתובב בחלל החברה, באוויר, באטמוספירה החברתית. וככל שהמרקם החברתי הוא יותר הדוק, אז הרבה יותר קל לאדם הפרטי למצוא את דרכו בהופעת המעשים הנכונים. סוד תפילה במניין. סוד המצווה הנעשית על ידי רבים. סוד בכלל בריאת האדם, שהקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם לחיות לבדו. כי כשאדם חי לבדו, יש בו חולשות, יש בו כישלונות, יש בו חוסר רצון. אבל כשהחברה כולה, כשקבוצה גדולה של אנשים, על זה באמת כתוב בגמרא במסכת ברכות, פסוק, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. אומרת הגמרא, על מה נאמר הפסוק הזה? זה שחבריו נמנים לדבר מצווה, ואינו מצטרף עמהם. זה דבר שאין לו תקנה. כי הכוח הזה שהקבוצה נותנת, הציבור נותן, כשאדם לא מצטרף, אז כבר אין את הכוח הזה, אין כבר את האפשרות הזאת. אולי טיפה תיכנס, תפנה לו את הכיסא, אביעד. תוסיפו פה את כיסא. ידידיה, ברוך הבא. לא, 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 הוא יושב פה קדימה. יושב פה קדימה. הנה כבר, יש לך כיסא מוכן פה. לצד, צד ימין שלך. צד ימין שלך. כן. על יד כמעט, כמעט. היום זה אביעד. זהו, הגעת. אז אומר הרב, כשאתה... מה? ודאי שצריכים. עד כמה הצורך נחוץ? לפי החולשה המתגלה במעשים. פעם ידעו את זה בצורה מאוד אינסטינקטיבית. קראו לזה קיבוצים. מה, אתה חושב שכל אחד הוא כזה באופן פרטי מלא חסד, מלא מסירות נפש, שהוא מוכן לעבוד 16 שעות ביום כדי שיהיה אוכל למי שלא מסוגל לעבוד שעתיים ביום? אתה חושב שזה ככה באופן פרטי? עובדה, אחרי שזה התפרק, פתאום מתגלה שזה לא היה ככה. אז איך בכל זאת? הקיבוץ הייתה חברה כל כך אידיאליסטית. כוח הקיבוץ, כוח החברה, לא כוח הפרט. באותו רגע שהמרקם החברתי הזה התמוטט, פתאום כל אחד הופיע בפרצופו החלש, הכושל, הנכשל, החסר. ודאי, זה ידוע. אז לכן הרב אומר, כשהמעשים כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נתבעים מן הטבע בדרך ישרה, הלוואי ונגיע לימים האלה שהמעשים הנכונים יהיו נתבעים על ידי ליבו של כל אחד ואחד, כי האלוהים עשה אותו ישר. הלוואי. אבל בינתיים זה לא ככה. אז מה עושים? כבר הם צריכים לאידאלים ולהשפעה קיבוצית. אתה רוצה להביא את האדם לתיקונו, את החברה לתיקונה, תעשה שני דברים. תגביר הזרמת אידאלים בחברה, ותחזק את כוח החברה. כמובן, על ידי חינוך והסברה. ככה מזרימים. על ידי חינוך, הסברה, חינוך כמובן זה כולל דוגמה אישית, זה ברור, אבל על ידי חינוך, על ידי הסברה, על ידי לימוד, על ידי חיים כאלה, לפעמים זה מתחיל מגרעין קטן, שמושך אחריו קבוצה גדולה, והקבוצה הזאת מושכת קבוצה עוד יותר גדולה, וככה כולם הולכים ומתלהבים, והמעשים הנכונים הולכים ומתגלים. וההשפעה הקיבוצית, מה כוחה? היא נערכת לפי גדולת רוחה. כי אם הקבוצה מציעה אידאלים קטנים, אז ההשפעה שלה היא מאוד מצומצמת. אבל אם החברה מציעה אידאלים גדולים, אז השפעתה מאוד גדולה. ככה זה עובד. עכשיו, אחרי שהרב הסביר את העקרונות האלה, אנחנו הולכים ליישום. מה שהרב עד עכשיו לימד, זה עקרונות כלליים, נכונים, אמיתיים, שהשורות האלה היה צריך ללמוד אותם בעל פה. כי זה יסוד תיקון האדם, מה שכתוב פה. מה שהרב כתב פה בשורות האלה, יסוד תיקון האדם. ככה מתקנן את האדם. מה רצית, יגאל? הרב רוצה להגיד שאומנם כל רוחניות צריכה להתגלות במעשים. אבל תדע לך שלפעמים האדם לא מרגיש שהוא צריך לעשות את המעשים הנכונים. זה לא אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שזהו, אני יודע מה לעשות. אז הרב אומר, אז מה עושים? שאלה שהרבה פעמים חוזרת על הפרק. אז חבר'ה, מה עושים? אז מה עושים? אז הרב אומר, כשאתה רואה שהטבע הישר של האדם, המעשים לכאורה צריכים להתעורר מתוך הטבע הישר האנושי. אבל אם זה לא מתעורר, אז מה עושים? מחזקים את האידאלים ומחזקים את השפעת החברה. את הביחד. כי מה שאחד חלש, השני חזק. ומה אחד חזק, השני חלש. ומה ששניים ביחד חזקים, כי טובים השניים מן האחד. ככה זה עובד. כי הרבה פעמים, איך אתה מתעורר למעשה הנכון? כשאתה רואה זה שלידך עושה את המעשה הזה. אבל איך הוא בעצמו עשה, ידע לעשות את המעשה הנכון? כי אצלו זה יתעורר באופן טבעי. אז למה אצלו זה יתעורר באופן טבעי, ואצלי זה לא יתעורר באופן טבעי? כי בחלק הזה הוא יותר מתוקן ממני. מה חשבת? ויכול להיות גם הפוך. שבדבר אחר יתברר שהוא לא יודע מה לעשות, ואני כן יודע מה לעשות. כי הטבע המתוקן שלי מנחה אותי לעשות את המעשה הנכון. אז איך הוא ידע מה לעשות? כי הוא יראה אותי. וככה מגיעים למצב שביחד יש בחברה התעוררות כללית לעשות את המעשים הנכונים. לכן אומר הרב, אם אתה רואה שהמעשים, עכשיו אני מסביר את המילים, המעשים, כל כמה שנה מורגשים לכל לב, לא תמיד המעשים הנכונים מורגשים לכל לב. מה עושים? הלוואי ותמיד היינו מרגישים באופן טבעי, מה לעשות? לא היינו לנו כל כך הרבה שאלות, נכון? והמעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נטבעים. כי הדרישה העיקרית למעשים הנכונים היא באה מבפנים, לא ממה שאומרים לך לעשות. מעשה באדם חשוב אחד, שהלך להתייעץ עם תלמידי חכמים. כמובן עם ההקדמה הידועה והמפורסמת, לאור המצב הקשה שבו אנחנו נתונים, ולאור המשימות, רציתי לשאול כבוד הרבנים מה עושים. אמרו לו הרבנים, אם אתה שואל, סימן שאתה לא מתאים. אתה לא מתאים. אם אתה שואל, אתה כבר לא מתאים. אם אתה לא מרגיש, מה צריך לעשות? אנחנו, התפקיד שלנו זה לברר לך את האידאלים. אבל אתה אמור להיות המנהיג. להרגיש את המעשים שתרגמו את האידאלים האלה. אם אתה לא מרגיש, אז אתה לא מתאים. תחזור ללמוד. תברר לעצמך. עד שהטבע שלך, המנהיגותי, כבר יאמר לך מהם המעשים הנכונים. כי המעשים הכי נכונים הם נטבעים מבפנים, לא מבחוץ. אי אפשר להגיד לך כל רגע מה לעשות. זה לא שייך. תראו לעצמכם שכל רגע אדם שואל מה לעשות. כבר כשילד שואל ממך כל רגע מה לעשות, אתה משתגע. כי אתה לא יכול כל רגע להגיד מה לעשות. זה חשבון, זה חשבון עמוק מאוד. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, אינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, אז מה צריך? הם צריכים לאידאלים, ולהשפעה קיבוצית. תחזור אל העם, תסחב בתוך העם, עד שאתה מתוך שש, אתה במפנים, אתה יודע מה לעשות, כמו שמסופר במסכת פסחים. שלא ידעו מה לעשות בקורבן פסח שחל להיות ביום שבת. מה עושים? אף אחד לא יודע מה לעשות. עד שבא הלל הזקן ונתן עצה טובה. מה עצה? עצה של גדול הדור, נשיא הדור. מה הלכה? מה עושים? מי שלא הביא סכין. ערב פסח, שבת, צריך להקריב קורבן פסח, אסור לטלטל סכין ברשות הרבים. מה עושים? כבוד הגאון הגדול, המגדול וכו'. מה עושים? אמר הלל הזקן, לאור המצב הקשה שבו אנחנו נמצאים, שאף אחד לא יודע את ההלכה, הולכים אל העם. אם לא נביאים, בני נביאים. לכו, תחזרו אליו, בוא נראה. שם בטח יש אחד שהוא יודע את המעשה. וכך היה. ההשפעה הקיבוצית. וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. כמובן, לפעמים, כשאתה מסתובב ברחוב, אל תחשוב שתדע מה לעשות. אתה בעיקר תדע מה לא לעשות. אתה בכלל בעיקר, תדע מה לא, מה לעשות. כי ההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. אבל בסוף, מתוך זה שבוודאי יש אינסטינקט מאוד גדול של חיים ובריאות במציאות הכללית, אז נדע מה לעשות. טוב, זה היסודות הכלליים. פסקה א' בסעיף הזה, פסקה ב'. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם. מי זה עדיני הרוח? כל אדם שהוא אציל ורגיש וטוב, או מטבעו או מחינוכו, איפה? בכל מקום בעולם. מדובר על כלל האנושות. והאנשים האלה הם מלאים בתכונה אוניברסלית. מה זה התכונה האוניברסלית? התכונה האוניברסלית זה בקשת הטוב לכל. זה התכונה האוניברסלית. כואב להם שיש רעידת אדמה פה, כואב להם שיש סופה שם, כואב להם שיש אי צדק פה, כואב להם שרעבים שם, כואב להם, כי הם רוצים טוב לכל. זה תכונה אוניברסלית. הם מבקשים עולם טוב בכלל, שיהיה טוב לכולם, שיהיה נותן לכם לכל בשר. מי מרגיש את זה? הדיני הרוח שבבני אדם. זה תכונה אוניברסלית. בכל העולם יש אנשים כאלה. על כן, אנשים כאלה ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם, רק בתוך חוג לאומם. אנשים כאלה, אם יגידו להם, חבר'ה, עזבו את העולם, עזבו עכשיו דאגה לכל הרעבים, לכל החולים, לכל הפסחים, לכל המסכנים, לכל הטובעים, לכל... עזבו, זה לא, זה עכשיו, מה זה... כן, מה זה? תראה, זה יש לך פה, תסתכל, אתה יודע מה, תכתוב מאמר יפה בעיתון על המצב בעם. עזוב עכשיו, כל הם נחנקים בגלל שאנשים האלה לא יכולים להסתגר בצמצום הלאומי הצר, בקשת רק טובת עצמם. אנשים האלה נחנקים. הם לא מסוגלים לחיות עם המחשבה שלנו יהיה טוב ואחריי המבול. זה אגב מאוד מסוגל להגיד דבר כזה, לי יהיה טוב ואחריי המבול, כי הרבה פעמים קורה שאז המבול בא עליך. זה קורה. כדי שתלמד לקח. שגיד, תשמע, אחריי אכפת לי, היקח שלי טוב אחרי המבול. אנשים האלה לא מסוגלים לחיות כך. אבל מדרגה כזאת היא מתגלה רק במספר מצומצם של בני אדם בעולם. כי האדם מטבעו הוא יותר מצומצם. הוא חי בתוך החור הקטן של השכונה שלו. לפעמים הוא אפילו יכול לבקש טוב עירו. לפעמים הוא אפילו יכול לבקש טוב המחוז שבו הוא חי. שיהיה טוב במחוז. לפעמים הוא אפילו מבקש שיהיה טוב במדינה שלו. שיבקש כבר טוב לכל העולם. שירגיש כאב על לא טוב בעולם, לא טוב לי, זה בודדים. חוץ מעם אחד. אבל האומה בכללותה, שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמה. יש אומה שהדאגה האמיתית שלה זה לא טובת עצמה, זה טובת העולם. זה התחיל עם אדם ששמו היה אברהם. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא ייקרא שמך אברהם, כי אם אברהם, אב המון גויים. אומרת הגמרא במסכת ברכות סוף פרק ראשון, כל הקורא לאברהם אברהם עובר בעשה. שומו שמיים. בגלל שאדם קורא לאברהם אברהם, עבר על מצוות עשה? כן. יש עבירות יותר חמורות מאשר לקרוא לאברהם אברהם, כידוע. נגיד, אדם לא הניח תפילין, ביטל מצוות עשה. אבל אם אדם חוזר לקרוא לאברהם אברהם, ביטל מצוות עשה? כן. כי הוא זייף את התכונה הישראלית. מי שחוזר לקרוא לאברהם אברהם, זה בעצם מי שאומר שעם ישראל הוא עם ככל העמים, שהדאגה שלו היא לעצמו. מה זה אברהם? אב לארם. היה חי שמה בארם, כמו כל אדם, באופן טבעי, דואג לארם. אמר הקדוש ברוך הוא, זה לא התכונה שלך. התכונה שלך זה אתה אב המון גויים, שנאמר ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אם כן, התכונה שלנו ככלל, כעם, זה התכונה האוניברסלית. נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם. זה יפה שיש לנו תכונה כזאת, אבל זה גם מעמיד אותנו במבחן מאוד קשה. למה זה מעמיד אותנו במבחן מאוד קשה? כי כל אחד יכול להבין בקלות שאם אנחנו עם כזה שהתכונה האוניברסלית מקוננת בקרבו, זה ברור שאנחנו לא יכולים להסתפק בכלים הרגילים של אומה רגילה. הכלים הרגילים של אומה רגילה זה לדאוג לעצמה, אינסטינקט החיים הלאומי הפשוט. אבל אם אנחנו בעלי תכונה אוניברסלית גמורה, לא מתור בחירה, זה לא אנחנו בוחרים בזה. למה בחרתם להיות אוניברסליים יהודים? הייתם לא אוניברסליים, לא היו לנו כל כך הרבה צרות. ואנחנו לא בחרנו. זה ככה נבראנו, מה אנחנו יכולים לעשות? זה אומר שעכשיו הכלים שצריכים להיות מוכנים הם כלים שונים לגמרי. כי הם צריכים להיות כלים כאלה גדולים שמסוגלים להכיל את האידאל הזה, לגלות אותו. צריכים גם לפרנס את האידאל הזה, כי אם אתה לא תפרנס אותו, יש כלל גדול מאוד: כשאדם הוא בעל תכונה טובה והוא לא מפרנס את התכונה הזאת, הוא עלול לגלות את התכונה הטובה בדבר רע. ניתן דוגמה. למשל, אדם יש לו נטייה לחסד. דוגמה. לא כל אחד צריך ללמוד לעשות חסד. כשאדם בא לעולם, הוא אוהב לתת. ככה הוא נולד מסכן. אוהב לתת. אז פעם אחד סיפר לי שהוא עובר ייסורים מאוד קשים. למה? כי מנצלים אותו. מנצלים אותו. יודעים שיש לו תכונה כזאת. כל הזמן באים, מבקשים ממנו טובות, מבקשים ממנו כסף, מבקשים זה. והוא לא למד לגלות מידת חסד כמו שצריך. לפעמים אתה נותן שלא צריך לתת. ולפעמים אתה נותן מה שלא צריך לתת. ולפעמים אתה נותן לאלף על חשבון מה שהיית צריך לתת לבית. חמור מאוד. בא אחד, אומר אני מסכן, תן לי צדקה. קח כל מה שיש לי בארנק. יש לו שלוש דירות. בא אדם, אני מרוד, יש לך משהו בשבילי? אני לא נשאר לי כלום בארנק. נתתי את הכל להוא. אבל יש לו שלוש דירות. ולי אני מה לאכול. נו, אני השם שאתה מסכן. כלומר, שאתה מסכן אמיתי. המסכן הלא אמיתי, בא לפני המסכן האמיתי. כל הקודם זוכה. שטות. טיפשות. או אדם מגלה אהבה. לאשתו הוא לא מגלה אהבה. אבל המזכירה שעובדת איתו הוא מגלה אהבה. סליחה, טעית. זה לא זה. התבלבלת. לא, אני אוהב את כולם. כן, כן, יש סדר בעולם. זאת אומרת, צריך להיזהר. אם לא מפרנסים את התכונה הטובה, היא תתגלה בצורה לא נכונה. למה צריך להבין את זה? כיוון שאנחנו עם שנברא להיות אוניברסלי, אנחנו חייבים כלים מיוחדים מאוד. למשל, איך זה יכול לפגוע בנו? שמתוך שיש לנו תכונה כזאת, אנחנו לא רק מוכנים לתת לכולם, אנחנו גם מוכנים לקבל מכולם. יפה מאוד לקבל מכולם. לא, חלק מן המשלוחים מאוד לא בריאים. לא כל יבוא הוא רצוי. נכון? וזה תמיד ככה, שהפסקאות קשורות אחת לשנייה. האוניברסליות הזאת יכולה לפגוע בנו. כי לפעמים אנחנו מרוב התלהבות גם אוהבים את האויבים. שכחנו שזה אויבים. זה חבל. זה קצת מאוחר. כי האויבים מנצלים. אבל אנחנו אוהבים לתת. נכון. אבל אם זה אויב, זה מסוכן. גם לך ואפילו לאויב. בנפגעים אנשים חפים מפשע בגלל זה. אז על זה אומר הרב עכשיו. אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה. כלומר, כיוון שאנחנו עם כל כך אוניברסלי, אז מה צריך מאוד לחזק? את הטיפוס הישראלי. כי אחרת הכל יטושטש. אנחנו נבראנו להיות בקשר עם כל העולם. אנחנו נבראנו להיות מבקשים טובת כל העולם. אנחנו נבראנו להשפיע על כל העולם. נכון. אתה יודע מה זה להיות פתוח כל הזמן 24 שעות מול כל העולם? אתה יודע מה זה אומר? תאר לעצמך שהיית גר בבית של זכוכית. הכל שקוף מכל הכיוונים. בעיה ראשונה, שמש. זה לא נעים. אני מחפש פינה איפה לא להיות בקרני השמש. אין, הכל, כל הזמן. דרך שני, אני מחפש קצת פרטיות. לא, לא, אין כלום, כלום, כלום. אז אומר הרב, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה. חייבים לחזק את המבצר הישראלי הפנימי. דווקא בגלל שיש לנו תכונה כזאת מיוחדת. ועליהם על המעשים האלה, החוקקים, המחזקים, המבצרים את הזהות הישראלית. עליהם, על המעשים האלה, חלים בשפע המון אידאלים נאצלים אוניברסליים. תגיד, אבל אם אני מחזק את המבצר הפנימי, אז אולי אני אאבד משהו מן התכונה האוניברסלית שלי? אתה לא תאבד שום דבר מן התכונה האוניברסלית שלך. כי אז זה ככה נולדת. כי ההפך, זאת הנטייה החזקה שבך. ועד רבה, כשהצד הישראלי שבך יתבצר ויתחזק, אז התכונה האוניברסלית שלך תתגלה בצורה נכונה, תתגלה בצורה יפה, תתגלה בצורה מדודה, מכובדת, אמיתית, ישרה, ולא מבולבלת בסיסמאות של אוניברסליזם שאינו כולל שום אמת. בזה שאתה זורק קצת כסף פה וקצת כסף שם, זה עוד לא אומר שאתה דורש את טובת העמים. ועליהם, על המעשים האלה, החוקקים יפה, טיפוסה בפנים השלומה הישראלית, חלים ושפע המון אידאלים נצלים אוניברסליים, שהכללתם עולה עד מרומי עד, עד רבה, ביחד. העבודה הכפולה הזאת, של ביצור הטיפוס הישראלי הפנימי, הטהור והקדוש, יחד עם התכונה האוניברסלית של השפעה כלפי העמים, ביחד זה נותן עולם שלם, עד מקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. כלומר, על ידי זה מגיעים למדרגות שאנחנו מצליחים בכלל לדמיין לעצמנו. כי כידוע, כשאתה רוצה להאיר, חייב להיות שמקור האור יהיה מאוד מרוכז, מאוד תמציתי, ואז יש לו כוח להאיר כלפי חוץ הרבה יותר. אבל אם האור במקור הוא מדולל, אז הוא לא יאיר שום דבר. אחרי כמה מטרים זה כבר לא מאיר כלום, והחושך חוזר להיות כמו שהוא היה. אז זה מחייב אותנו, אנחנו עם ישראל, לבצר את המציאות הפנימית שלנו. אם אנחנו רוצים להיות כל כך אוניברסליים בפועל, כי בכוח לא יעזור לנו, זה מה שאנחנו. עכשיו, מה קורה בפועל? איך באמת, מה התוכנית? איך עושים את זה? הרב מסביר מהו הסוד שלנו. הסוד שלנו הוא שולחן ערוך פלוס רוחניות אינסופית. למה זה התפריט? למה זה המתכון הנכון? אז הוא מסביר. צמצום מעשי. מה זה צמצום מעשי? צמצום במשמעות, במובן כאן זה שמעשה שהוא מדוד ומדויק. כמו שמצאנו בגמרא, שחכמים אומרים את זה בצמצום, מידה בצמצום. הכוונה מדויקת מאוד, לצמצם. לצמצם את המידה. כן, הרבה דברים את זה. כשחכמים לפעמים נותנים את המידה המסוים, הם אומרים, זה בצמצום, מצומצם, מצומצם. הכוונה מדויק. טוב, הנה מתמטיקה היא. אם כן, צדקת, ידידי, נכון? צמצום מעשי, כלומר, הקפדה מאוד מדויקת על המעשה. לא הבערך, הכאילו, תראה, זה בכלל לא משנה מה שאתה עושה. העיקר הכוונה. לא נכון. זה לא נכון. המעשה חייב להיות מדויק, מדוקדק, ולכן לא מצאת אף דת בעולם שיש לה מידות הלכה למשה מסיני. כמה אכלת? כזית. כמה זה כזית? תשמע, יש אומרים 27 גרם. תגיד, אתה צוחק עליי? 27 גרם, 28 גרם, זה... מה אתה יודע מה זה? זה עוד מצב טוב? זה עוד מצב טוב? התפילין צריכות להיות מרובעות, כן. מכמה זה כבר לא מרובע? יש פוסקים שאומרים שזה כבר, אם זה כבר לא בדיוק על המילימטר, זאת אומרת, צד אחד יש לו מילימטר יותר מן הצד השני, זה כבר לא מרובע. לא יצאת לידי חובה, זה לא הלך לנו שמיסטן. לא, מה אנחנו? מה? מילימטר? מה אנחנו? איפה אתה חי? זה סוד הקיום שלנו. הצמצום המעשי. אנחנו לא מזלזלים במציאות. המציאות היא אמת על המילימטר. גם פחות מזה. צמצום מעשי, ותגיד, טוב, אם אתם כאלה מצומצמים באופן מעשי, שאתם כל היום הולכים לשולחן ערוך ואצלכם כל הזמן מודדים כזית, קבצה, תפר, זה, אז בכלל, עבוד איתכם. אתם לא יכולים להיות רוחניים כאלה גדולים, רוחניוס. אבל אצלנו זה לא ככה. צמצום מעשי, והרחבה רוחנית יחדיו, ביחד, הציצית, לפי האורך המדויק, ומן הציצית תעלה לכיסא כבוד. רגע, לא הבנתי. כן, נסביר לך. האורך של הציצית זה ככה, וכשאתה תסתכל בציצית... אתה תזכר בים, שיזכיר לך את השמיים, שיזכירו לך את כיסא הכבוד. אתה בכיסא הכבוד. איפה כרגע אתה נמצא? בכיסא הכבוד. אבל לפני רגע דיברת איתי על מילימטרים. אדוני, אין אצלי שום סתירה. אני מקפיד על אורך הציצית, שמתי תחלת והגעתי לכיסא הכבוד. אתה רוצה לבוא איתי?
תחזיק בציציות.
תחזיק בציצית, תשים לכיסא הכבוד. יפה ידידיה. תחזיק לי בציצית, תשים עכשיו לכיסא הכבוד. אנחנו בטיסה ישירה לכיסא הכבוד. תחזיק חזק, כי תשים מאוד מהר שם. הצמצום המעשי והרחבה רוחנית יחדיו, הינם המטבע הראשי, של צביון ישראל, זה אנחנו. עם לבדד, כי אף אחד לא לובש ציצית בעולם. זה האנשים המשונים האלה עם חוטים שמסתובבים בחוץ בכלל. נכון? זה לא שייך. אף אחד לא מסתובב עם חוטים בחוץ. עם לבדד, וזה אורך הציצית, ואור גויים יחד. וזה פסוק מפורש. בנביא, של עתיד לבוא, עשרה איש מכל לשונות האדמה, יחזיקו בכנף איש יהודי אחד. מעניין, דווקא שם. אנחנו עם לבדד ישכון עם כל הגויים. לא, זה לא יכול להיות. זה כן יכול להיות. עם לבדד ישכון עם כולם. אז תחליט. או אתה לבדד או אתה עם כולם. אני לבדד עם כולם. זהו. איך אתה לבדד? כי הציציות שלי מפרידות ביני לבין כולם. אז אם כן, אתה לא מחובר. מאוד מחובר. מאוד מחובר. 700 איש יחזיקו בציצית של יהודי. כפול 4, זה יוצא די הרבה אנשים על כל יהודי. אני מאוד מחובר, בכל העולם. ככה כתוב בנביא שיהיה. ומתוך זה, הרב עכשיו, מתוך ההבנה הזאת, הרב עכשיו בא לברר את הטעות הגדולה של המפלגתיות הצרה שמתגלה בישראל בזמן התחייה. פילי פלאים. הסיפור הזה זה סיפור ישן נושן שהרב כבר ראה לפני כבר 70 שנה. זה יום פטירתו. היום אנחנו זוכים ללמוד מדברי הרב ביום פטירתו ג' באלול. והרב נפטר לפני 70 שנה. הוא גם חי 70 שנה. וכבר בזמנו הוא ראה שהתחייה של העם הזה בארצו עלולה להביא לפריחה של מפלגתיות צרה. זה גם צרה. אז צריך להבין מה החיסרון, מה הכישלון, מה לא נכון במפלגתיות הזאת, מה רוצים הם להציע לאומה, ומדוע האומה לא מוצאת שם את מזונה. כן, גבריאל, מה רצית? עם לבדד ישכון, זאת אומרת שיש מדרגה בעם ישראל שאינה מתחברת, כי היא מתנסית. היא לא מתחברת, כי יש לנו תכונה ייחודית, פנימית, אור כזה, שהוא עצמי לנו. מעולם הצורה שלנו לא יכולה להתמזג עם הצורה של כל העמים. אז אם ככה אנחנו לא נהיה קשורים לכולם, אנחנו נהיה קשורים לכולם ועוד איך. כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. אבל לכאורה זה סתירה, להיות עם לבדד ישכון ולהיות אור לכל הגויים. זה סתירה למי שחי היגיון צר, למי שחי פילוסופיה לוגית מצומצמת. זה לא סתירה כשעולים למדרגות עליונות של רוחניות. זה לא סתירה. על זה בדיוק הרב מדבר. יש אנשים שאומרים רק עם לבדד ישכון, יש אנשים שאומרים עם ישראל עם כולם. גם זה לא נכון, וגם זה לא נכון, גם זה לא יצליח, וגם זה לא יצליח. דע את עצמך, דע את האומה שלך, תדע איפה אתה נמצא. אתה צריך אם אתה לא מכיר את העם שלך, אתה גם לא יודע איך לשתף פעולה. בסדר? אנחנו בעזרת השם, אחר כך נראה בהמשך הפסקה הזאת, איך הרב מתרגם את הדברים האלה למציאות ההולכת ומתאווה ונרקמת בתחיית עם ישראל בארצו, עם גאולתו בדורות האחרונים. שני דברים, בכוונה הפסקתי דקה לפני הזמן, כדי להגיד שני דברים. דבר ראשון, מחר מסיבה מאוד אחרית, אני לא אוכל לתת כאן שיעור, לא באורות ולא בגמרא. כלומר, השיעור הבא בעזרת השם יהיה בלינדר ביום ראשון. דבר שני, ביקשו ממזכירות המכון להעביר דפים שבהם התלמידים ירשמו את השם ואת הכתובת ואת הטלפון, כדי שיוכלו ליצור איתם קשר, מי שמשתתף בשיעור הזה. יש דף בטור הזה ודף בטור הזה. תועילו בטובכם למלא את הדפים האלה, בבקשה. תודה רבה.
אני תלמיד מלבניין.
אתה תלמיד סופר מלבניין. כי גם כשאתה לא נמצא, אתה נמצא.
אפשר להגיד משהו על...